למדנו בפעם הקודמת, ולמדנו שיש שתי שפות שבהן מופיעה התורה. שפה אחת היא השפה המשפטית והלכתית, השפה המחמתת בכף, כן? כלומר, מודדת כתב, כותבת בכמויות, במידות, בהדרכות, בהלכות, במשפטיזציה וכדומה. ההלכה לא אומרת צריך לעשות מסחר הוגן, על ההלכה אומרת שטות, אם יש הונאה ושטות זה ככה, אם פחות משטות זה ככה, אם יותר משטות זה שטות, הכוונה היא שישית, כן? זה ככה, הלכה מדברת, זאת השפה שההלכה מדברת. נכון הוא שגם מבחינה הלכתית יש ועשית הישר והטוב, אבל עשית הישר והטוב זה לא קשה למצוא הלכות הישר והטוב, כן? אפשר להגיד זה ככה, זה בגדול ההלכה מדברת בשפה המשפטית ההלכתית. וכל דבר אנחנו מנסים, אומרים לנו, אני יודע מה, שבת. אז אם אנחנו שואלים מה זו שבת הלכתית, ההלכה מדברת בשבת הלכתית. היא מדברת במלאכות, היא מדברת בכבוד ועונג בשבת, חובת קידוש, הבדלה וכדומה. זאת השפה שההלכה מדברת בה. שפה שנייה שהתורה מדברת בה, זו שפת הנבואה. שפה כללית, רוחנית, מגמתית. היא אומרת, אם תשיב משבת רגליך, עשות חפציך ביום קודשי, וקראת לה את השבת עונג לקדוש השם מכובד. מה זה להשיב רגליים? הנבואה לא נכנסת. מה זה, וקראת לה שבת עונג, הנבואה לא נכנסת. כן, כלומר, זה לא השפה שלה, זה לא מה שהיא עוסקת בו. בעקבות הנבואה, זה המשנה של הרב קוק, גם באה האגדה. האגדה גם כן מדברת בשפה כזאת, היא מדברת בשפה של מגמות, למשל, מה ששנוא עליך לא תעשה לחברך, ואידך זיל גמור. אין פה לא הגדרה של היחס בין מה ששנוא עליך לא תעשה לחברך לדבר השני, לא מדידה, לא ניסיון להגדיר מה זה מה ששנוא עליך אל תעשה לחברך ועוד כהנה וכהנה, זו שפה אחרת לגמרי. לא רק בשפות הפוזיטיביות, כלומר דברים שצריכים לעשות, אלא גם במלחמות. איך ההלכה נלחמת, וזה כאן הרב ייכנס לזה יותר, איך ההלכה נלחמת נניח בעבודה זרה? אם כן, ההלכה עוסקת קודם כל, בוא נגדיר מה זו עבודה זרה. כן? כלומר, צריך להגדיר מה זו עבודה זרה, מחובר, תלוש, מרקוליס, דרכי העבודה של העבודה זרה וכדומה של ההלכה. לאחר מכן, זה בעיקר במסכת סנהדרין, פרק שביעי. לאחר מכן באה ההלכה ועוסקת בדיון של מה צריך לעשות. איך להשמיד עבודה זרה, להתרחק מעבודה זרה, לא ליהנות מעבודה זרה, לא לעבוד בעבודה זרה, אחר כן מעגל של עובדי עבודה זרה, מה מותר, מה אסור, שלושה ימים לפני ידיהם וכדומה. זו השפה ההלכתית. הנבואה היא לא מדברת בשפה הזאת בכלל. הנבואה דיברה בעוולות של העבודה זרה, בטעות של העבודה זרה, בתהום שהיא מכניסה את האדם לתוכו, הן בין אדם למקום, כלומר הן בטעויות התיאולוגיות שלה, הן בעולם המעשי שלה, כלומר בעקרונות שהעבודה זרה גוררת בעקבותיה סוג של התנהגות מסוימת, וזה שוב, זו שפה אחרת. הטענה של הרב קוק היא ששתי השפות האלה הן שפות חיוניות. לכל אחד מהם יש את היתרון שלה, ולכל אחד מהם יש את החיסרון שלה. וכל זה על ציר שאותו אנחנו לומדים של גלות וגאולה. כן? כלומר, בעצם יש לנו כאן סוגיה של יחס, אחת מהסוגיות הרבות של יחסי אגדה והלכה. אני מזכיר לכם, כמו שאני מזכיר כל שיעור, שאני מוגבל לספר אורות, כן, כן, נושא אגדה והלכה אצל הרב קוק הוא נושא מאוד מאוד רחב, אבל, או הלכה ונבואה, והנה, אנחנו נעסוק היום בפסקה של היחס בין שני התחומים האלה, ואיפה היחס הזה פוגש את הציר גלות גאולה. אם כן, בוא נתחיל, אנחנו בעמוד קוף ב', חכם עדיף מנבי. קוף חף, סליחה. חכם עדיף מנבי, לומדים פה בבא בתרא, נכון? אז למדתם חכם עדיף מנבי בדף ח', כן, אז אוקיי. ונוח שבעולם, כותב הרב מתחיל קודם כל בדימוי, הוא לא מתחיל לא בנבואה ולא בהלכה, אלא במשורר ומשפטן. בנוח שבעולם, המשוררים והמליצים מתארים יפה את הדרת החיים בכלל. כלומר, באופן כללי, כאשר מישהו משורר, מסתכל מהחלון ומתאר את הנוף, אז הוא מתאר יפה את הדרת החיים בכלל, את כל פינותיהם היפות בייחוד, הכוללות זרם רב וטל חיים מרובה. זו שפה של משוררים, שהם מתארים את האווירה הכללית, את ההיבט הכללי, את התחום הכללי, ואת כל הדברים היפים הרבים שיש. יותר מזה, משוררים לא עוסקים רק בטבע, אומנים לא עוסקים רק בחוויות היפות, אלא גם יש בהחלט שירה שהיא שירה ביקורתית, שירה שנלחמת על צדק חברתי וכנגד עוולות בחברה ועוד כהנה וכהנה, אבל השפה שלה, אומר הרב ככה, הם יודעים גם להציג לרעבה את הכיעור הכללי של הקלקולים שבחיים ולמחות נגדם בכל תוקף. זאת האומנות יודעת לעשות, זאת השירה יודעת לעשות. יכולה להגיד, זה היום ונורא, אני אוהב להדגים את זה לפעמים על סדום, כן? כלומר, אפשר לכתוב שירים מאוד קשים על סדום, ולומר שמה שקורה בסדום זה היום ונורא. מה קורה בסדום? כפי שהנביא יחזקאל מתאר את זה, הנביא יחזקאל מתאר את זה, זה גם ההפטרה של פרשת וירא. גאון סבעת לחם היה לה, כן? כלומר, סדום זו שכונת יוקרה, זה מקום שבו נפלא לגור בו, ויד אני ואביון לא יחזיקה. ומדברי הנביא עולה, גם האגדה הלכה בעקבותיה, שמה שקרה בסדום זה שכונת צמרת, או מרחב צמרת, אזור צמרת, שהגן על המשאבים שלו, שהגן על נכסיו, שהגן על הנוף שלו, שהגן על כל זה, כדי שלא יבואו תמיד מקומות עשירים, מושכים, קבצנים, עניים, מסכנים וכדומה שנזקקים למקום הזה. ואנשי סדום רצו לבנות חומה, לא בין אינטרקום, כדי שלא יקישו להם ויבקשו מהם לא צדקה ולא זה וכדומה וכדומה. כך מתאר את הנבואה את סדום. היתרון העצום, אתה מבין את הכיוון הכללי, אתה מבין מה לא בסדר וכדומה. החיסרון הגדול, רגע, איפה עובר קו הגבול בין הזכות שכן קיימת לאדם להגן על רכושו ובין האחריות הציבורית שלו? הרי כל אחד מאיתנו יש לו דלת לבית, כל אחד מאיתנו לא מפזר את כל כספו כדי לכל מי שצריך, למרות שיש לו יותר ואולי אפילו יש לו אפילו די והותר ממה שיש לו. אז עכשיו אנחנו צריכים להגדיר מה המחויבות שלי, מה, איפה עובר קו הגבול, מתי מדיניות של סדום היא סדום ואמורה ומתי זה. זה הנבואה לא מסוגלת לעשות, זה לא הכלים, זה מה שהוא כותב במשפט הבא. אבל לחדור לתוך תוכם של כל הגורמים הפרטיים איך מכשירים את החיים, כלומר, אבל נניח שאני רוצה עכשיו לתקן בחברה הישראלית את הפער הנורא שהמשוררים שרו עליו בין עשירים לעניים, אבל שנייה, איך עושים את זה? שהרי אם אני אעלה את המע"מ במחוז אחד, אז זה יגרום לכך שבסופו של דבר יהיה אומנם יותר כסף למדינה, אבל באופן יחסי עניים משלמים יותר מע"מ כי הם צורכים. אם אני אעלה מיסים לעשירים בשני אחוזים, אז הון יברח לטורקיה, או לטורקיה היום כבר לא, יברח להודו, או יברח למקומות אחרים וכדומה. ולכן, כלומר, איך עושים ואיך מנהלים עכשיו כלכלה שבאמת תשיג את היחסים הראויים והטובים שבין עשירים לבין עניים? מי בעלי המקצוע המופקדים על כך? אומר הרב, זה לא המשוררים, זה לא הנביאים, זה לא נאומי הכיכרות, זה הפקידים של האוצר, או פקידי המשפט, או מומחי הכלכלה וכדומה. בואו נקרא את זה בפנים, כן? אבל לחדור לתוך תוכם של כל הגורמים הפרטיים איך מכשירים את החיים ומעמידים אותם על הבסיס הטוב, ואיך משמרים אותם מכל כלכלה גם קטנה שבקטנות שסופה להעלות סרטון גדול ולהרוס הרבה מאוד, דבר זה אין לו עסק עם כוח המדמה החם והאז, כי אם עם החוכמה המדויקת. כאן תחל עבודת הרופאים, החסכנים, המודדים, השופטים וכל החכמים המעשיים. כן, אני מקווה שכולם מבינים למה אני מתכוון שאני אומר שהרב מדבר פה על שתי שפות. שפת שירה, שתכף נראה שהיא שפת הנבואה, שהיא מדברת על הכיוון הכללי, שהיא מדברת על המקומות, שפת, ההלכה, או המשפט, או הרפואה, או לא משנה כרגע, כל המילים האחרונות של הפסקה הזאת שקראנו, שהיא שפה אחרת לגמרי. היא שפה שנועדה לחמת, להגדיר, למדוד, לעשות סטטיסטיקה, ניסיונות, תוצאות וכדומה. זה נכון בכל תחום שלא יהיה. נכון? בכל תחום שלא יהיה. היחסים האלה שבין הכיוון הכללי לבין העבודה המאוד מאוד מקצועית הזאת והמאוד מאוד מעשית הזאת. בוא נגיע לנבואה. אומר הרב כך, כמובן, המשוררים הם הנביאים. כן? למעלה מזה, הנבואה ראתה את זרם הכלכלה הגדולה של העבודה הזרה בישראל, ומחתה נגדו בכל עוז. מי שהציס את ההתלהבות להתמודד כנגד העבודה זרה, מי שיבחן את הנזקים הגדולים של העבודה זרה, מי שראה מול העיניים את התוצאות, הן התוצאות התיאולוגיות והן התוצאות של בן אדם לחברו שהעבודה זרה נושאת בחיבה, זה הייתה הנבואה. ואתם ודאי יודעים שהנבואה מלאה, 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 מלאה מאבק בעבודה זרה. לא רק מאבק נגטיבי, אלא גם תיאור ריבונו של עולם. את הדרת, הנבואה כן ראתה את הדרת נועם השם אחד אלוהיו, ואתה תארהו בכל יופי וזוהר. את ההשחתה של כל הפרעות המוסריות, זה מה שהסברתי, כן? כלומר, עבודה זרה, הרב קורא תנ"ך בצורה הזאת, שאחד הדברים המרכזיים שהעבודה זרה מתאפיינת בהם, היא העובדה שעבודה זרה מובילה גם לשחיתות מוסרית. מי שמכיר את מאמר הדור, זה טיעון שגם הרב כותב במאמר הדור, שזאת הסיבה שאומר, הדור שלנו הוא דור אחר. כי בתקופות של התנ"ך הייתה זהות בין העובדה שמישהו עובד עבודה זרה לבין העובדה שהוא לא מוסרי ושהוא לא הולך בדרך ישרים. לעומת זאת, בתקופה שלנו, בדור של הרב קוק, החלוצים הם מקולקלים בתחום אחד והם מאוד מוסרים וערכים בתחום שני. זה הבסיס למאמר הדור. אבל אנחנו עכשיו לא מדברים על מאמר הדור, אנחנו מדברים עכשיו על התנ"ך. הנבואה גם זיהתה את ההשחתות של כל הפרעות המוסריות, ריצוץ דלים, עושק אביונים, רצח וניאוף חמאס ושוד, ותמלא רוח אלוהים, להושיע ולגדור ברוח שיח קודש. אבל הנבואה לא הצליחה. לא הצליחה. למה היא לא הצליחה? זו שאלה מרתקת. ויש הרבה תשובות לעניין הזה. קודם כל, דיברנו על זה גם בשבוע שעבר בשיעור בתנ"ך שהיה. הנבואה לא הצליחה, עובדה. בית המקדש חרב. כן, כלומר, כל מה שהנבואה אמרה, שאם תעשו רוויזיה, אם תעשו שינוי, אז לא יבוא החורבן ולא יקרה הדבר הזה כך וכך, הנבואה, כפי שאמרתי, לא הצליחה. בין השאר, אומר הרב, בשל העובדה שהשיח הנבואי גם לא מסוגל להצליח. זה הטיעון. מסיבות שונות, ופה אנחנו נראה סיבה אחת. לפני שבוע הסברתי בשיעור שהיה בירמיהו, במלאכים ירמיהו שביקשו ממני, הסברתי שהסיבה שהנבואה לא הצליחה היא בשל העובדה שלא היה סיכוי להצליח, כי היא הייתה כל כך מהפכנית, כל כך שונה, כל כך אחרת מול העמדה של העם, שמהלך השינוי כדי לקבל את הנבואה וכדי להתכופף לה היה כל כך דרמטי שהעם לא היה מסוגל לעשות את זה. אוקיי? אבל כאן הרב כותב טענה אחרת או דבר אחר. השיח הנבואי לא מסוגל לשנות. כי השיח הנבואי, הוא אמר לך, הילחם בחמאס ובעושק. מדבר בקווים מאוד כלליים. והשיח הנבואי הוא לא שיח משפטי, הלכתי, תעשה כך, תעשה כך, אל תקנה ביותר מ-16%, וכל הדוגמאות שנתתי מהקודם. ובצורה פרדוקסלית, אנחנו היינו רוצים וחושבים שיהיה להפך. אנחנו היינו רוצים וחושבים שיהיה ששיח משפטי מדוקדק וכדומה, עזוב, זה לא עושה שינוי אמיתי, הוא רק מנהל איך להתנהג. השיח שפוגע ברום הנפשי, הרוחני, הפנימי, הוא השיח שמשנה את המציאות, אומר הרב, לא נכון. בצורה פרדוקסלית, תכף נראה שלצערו, זה בדיוק להפך. ועכשיו תראו את המילים שהוא כותב. השערות הדקות, כלומר הדימוי שהוא לוקח, זה קבל גדול שמצליח לגרור את העגלה, מורכב משערות קטנות, כן? השערות הקטנות, שמהן מצטרפות אבות העגלה של החטאת, או דימוי נוסף, גידי החיים הדקים, שמהם יסורגו מזרקי הדם הגדולים, כלומר הנבואה יכולה לראות את החיים. היא לא יכולה לראות את הקשר בין הנימים הדקים שיש לנו ביד, או הורידים הדקים, לבין האורג. אלה הם המסתרים הצפונים מעין כל נביא וחוזר. זה בעצם המשפט המרכזי על חסרונה או הלקות, הלקונה שיש בנבואה. נבואה רואה את המגמה, יכולה לצייר אותה, יכולה להלהיב לקראתה, יכולה זה. הנבואה לא רואה את הקשר בין המעשים המשפטיים המדוקדקים, בין מוקצה או בין דבר שלא מתכוון, או בין, לא יודע, כל כללי שבת, הנבואה לא רואה את הדבר הזה, ואתם רואים בספרי נבואים, לא על זה כתוב. הנבואה באף פעם לא מדריכה, היא אומרת, רחצו, היזקו, הסירו רוע מעליכם, חידלו הרע, אשרו חמוץ, אוקיי, אני מבין, אבל איך עושים את זה? וזה הנבואה שולחת אותך לשולחן ערוך. השולחן ערוך מדבר בשפה אחרת לגמרי. זה מה שעכשיו מסביר הרב. לעומת זאת, המצוות המעשיות, כולן, ופרטי הלכותיהן, בכל דיוקם הנמרץ, איך בהמשך הזמן, על ידי קיומם, ולימודם, ותלמודם, הרגלם וחיבתם, יצא הנועם הפנימי החבוי בהם, וזרם החיים האלוהי הטהור יגרש בעוזו את חשכת עבודת אלילים, מבלי שתוכל עוד קום. ומצד שני, ואיך העזיבה האיטית המזלזלת במעשים, בענפים ודיוקים, מפתחת דרך של הרס, מאבדת את הכלים שבהם ייקלט הרוח העליון, וממילא יצר לב האדם הדמיון המטעה המלא ציצי זוהר מבחוץ ואבק רעיל מבפנים, הוא הולך ועולה מאליו. דבר זה לא ניתן לנבואה בכלל. לנבואה של הספקלריה שינה מהירה. זאת אומרת, איך להוציא אותנו מהבוץ? על ידי פעולות שמהם אני נמנע, פעולות שאותם אני עושה, איך לעצב את החיים שלנו. בסופו של דבר, הנבואה לא מצליחה. אין לה צ'אנס. השפה היא רק השפה הלכתית. אני אוהב לתת את הדוגמה הזאת, למשל, דוגמה מאוד יפה בתחום דומה, למשל, מה קרה לראש חודש? למה ראש חודש נעלם? הרי כשאתה קורא תנ"ך אתה מתרשם שראש חודש היה יום שביתו. נכון? האישה שהולכת לנביא, בעלה אומר לה, לא חודש ולא שבת היום. או בעמוס כתוב, מתי יעבור החודש ונשביר השבר, כלומר מתי בראש חודש זה. או אצל דוד ושאול אנחנו מוצאים שהייתה סעודה גדולה וכדומה. בראש חודש זה באמת יום די מרגש. כי זה יום, אמור להיות יום שאנחנו מאוד חיים בריתמוס אחר, מאוד מבליט את העובדה שאנחנו לא הולכים לפי הראשון בינואר אלא לפי א' טבת. זה היום שאולי מביא יותר מכל את הריתמוס האחר של החיים שאנחנו חיים לאורו. זה לא מופיע. אם אני מנתח את זה לפי הרב קוק, אתה יודע מה קרה לראש חודש? הוא נעלם כי אין לו הלכות. אין לו הלכות. הדברים הכי משניים נותרו. חנוכה ופורים, שזה דיני דרבנן, במידה מסוימת מנהגי ט"ו בשבט, שזה בכלל מן המקובלים. הם בתודעה שלנו יותר מראש חודש. נעלמו. ועכשיו אני קורא את העובדה הזאת, שראש חודש נעלם מהתודעה שלנו, לאור מה שהרב קוק כתב כאן, הרב היה אומר, בדיוק לזה התכוונתי. התכוונתי שכיוון שראש חודש הוא ערך כללי, רעיון רוחני וכדומה, אבל השפה המשפטית לא פענחה אותו, לא הדגישה אותו, היא לא עסקה בפעולה קטנה אחת אחרי השנייה, ראש החודש קרס. לא מחזיק שום דבר בשפה נבואית. לעומת זאת, כן מחזיק בשפה הלכתית, תכף נראה את הנזקים של השפה הלכתית. כי גם לשפה הלכתית יש נזק מאוד גדול. לשפה הלכתית אני מתכוון להגיד לבדה. אבל אי אפשר להתווכח עם כך, עם העובדה, ששפה הלכתית מחזיקה זה. הדוגמה גם כן שאני חושב שאנחנו כולנו חיים אותה, זה התפילה. הרי בסופו של דבר, כשאתה בא לתפילת בעלי בתים, כשאתה בא לתפילת של אנשים, עובדים, עמלים וכדומה, אתה בא לשחרית, אתה מרגיש כמו בבית קברות. להפך, בית קברות אפילו יש יותר רעש, כן? אנשים באים לריטואל היומי להגיד את התפילה. ואתה שואל את עצמך שאלות נבואיות. הם עוברים חוויה תפילה? משהו מתרחש בקשר לבינם לבין הקדוש ברוך הוא? אולי היה מוטב לעסוק איתם, עזבו את התפילה מוסחת מראש ואת ההלכות האלה וכדומה. הבה נעסוק ברוממות רעיון התפילה והדבקות בריבונו של עולם וכדומה. זה יהפוך את התפילה למשמעותית. זה שתי שפות. השפה הנבואית תיכשל, השפה המשפטית הזאת תצליח ותעמיד תפילה בישראל. וכן הלאה וכן הלאה. כן? כלומר, צריך להבין את היחס בין שתי השפות. אלא שאתם לומדים מספיק זמן את משנת הרב קוק כדי להבין, אני אומר את זה כבר פעם רביעית או חמישית, כדי להבין שהרב גם ניתן את דעתו על מחיר התהליך הזה. כן? על מחיר התהליך הזה. עכשיו יש לרב הערת סוגרן, שהזכרתי אותה בפעם הקודמת, אבל אומנם ניתן לנבואה תו של משה, אותה נבואה של פה אל פה של הספקלריה המהירה, שרק היא יכולה לראות עוזם של הכללים ודייקנותם של הפרטים כאחד, אבל לא קם כמו ולא קם נביא עוד בישראל כמשה אשר ידעו פנים אל פנים. במשפט הזה רב כותב את את מה שהתחלתי בפעם הקודמת, כן, שמשה רבינו, המעמד הר סיני, היה גם מקור ההלכה וגם לא קם בישראל כנביא כמשה עוד, כן, כלומר, התורה שבכתב אולי זה המקום היחידי שהתורה שבכתב מדברת בשפה נבואית פרטים הלכתיים, כן, כי הרי התורה כן מדברת בהוראות מה לעשות, לא תחרוש בשור ובחמור יחדיו, ונקי בצדיק אל תהרוג, ודל לא תהדר בריבו, לא תיקחו שוחד וכדומה. כלומר, התורה כן מדברת מצד אחד בשפה משפטית, אבל ודאי ודאי שאני לא יכול, זה לא בדיוק משפטית, כי אני לא יכול לעשות עם זה שום דבר. היא מדברת, כל השפה המשפטית של התורה היא גם שפה נבואית. זה היה בימי משה רבינו, אבל מאז זה כבר לא קם, לא קם עוד. והוא צריכה, שימו לב למשפט שמסכם את מה שלמדנו עד עכשיו, והוא צריכה עבודת הכללים להימסר לנביאים ועבודת הפרטים החכמים. ובעצם אנחנו פיצלנו את התורה מאז משה רבינו. התורה התפצלה לשתי מנגינות, לשני מסלולים, לשתי מהויות, לשתי שפות. שפה אחת שהיא שפת הכללים, העקרונות, המגמות, השפה הרוחנית שבה הנביאים מדברים, ושפה שנייה היא השפה הפרטית והמעשית. עכשיו, כדרכו של הרב, זה לא רק שמדובר על שתי שפות, אלא מה היחס ביניהן, באור הגמרא שפותחת את הפסקה שלנו, וחכם עדיף מנביא. זאת ההפתעה הגדולה בפסקה, בינתיים. הפתעה גדולה, היינו מצפים, כן.
בעצם, כאילו, קיום התורה, במובן של שנים, לאורך זמן, לאורך דורות, הוא מסתמצם
במובן
של
הלכה,
ככה אפשר בעצם
לקיים
את התורה?
כן. תכף נראה את המחיר, ואת הבעיה. כאילו
איזשהו...
כן, אבל בריאת מחדל זה לא דבר רע. אז אתה יודע למה זה נשמע דבר רע? סתם, אני רוצה להעיר הרבה לשון. דקה, אני רק רוצה להסביר. המושג בריאת מחדל נחשב כדבר רע בשל הנשב הטעות שמשתמשים פשוט במילה מחדל. בריאת מחדל זה דיפולט. כן? זה לא משהו רע. יש פה איזשהו... אני אסביר למה אני כבר. נניח שאתה רוצה לסגור מסמך של וורד, נכון? והוא שואל אותך האם לשמור, אז בריאת המחדל איפה היא נמצאת? בדרך כלל, על כן. נכון? זה הכוונה ברירת מחדל. כלומר, אם לא תגיד לי משהו אחר, אז זה המוחזק. אתה יודע מה, ברירת מחדל, אם היו משתמשים במילה במקום ברירת מחדל המוחזק, אז ברירת מחדל לא הייתה נתפסת כמשהו רע. רק נראה, בגלל הטרמינולוגיה שאנחנו קוראים למחדל, אז אני שמע, אוי אוי אוי, ברירת מחדל. עכשיו, באמת אומר, עכשיו אני חוזר לטיעון שלך, כן? הרב אומר, כן, אם אתה רוצה לאורך, תכף נראה, שוב, חכה, אחרי ששאלת את השאלה הזאת, צריך להישאר פה עד סוף השיעור, כן? אבל, כן.
נשאל מעבר לזה.
כן.
הבנתי במובן הרע של הרע, לא במובן
הרע. אני הבנתי, כן.
כל השיח של חזל, שאתם מבינים שתפים בזה, זה לא שיח של התורה.
נכון.
כמו
נכון, נכון, אבל הצליח. אמת, אמת, אמת. והטענה של הרב קוק היא שרק זה פועל. זה פועל. בדיוק, לכן אמרתי, זו פסקה שמתחילה, ושוב, תצטרך לחכות עד הסוף שלה.
זה דיון כאילו מציאותי, לא על זה דיון.
אמת, אמת, הרב לא מנתח פה כרגע למה זה ככה. הוא לא מנתח פה ככה. אני יכול, ויכול להיות גם שאתה תצטרך לשאול פרופסיות שונות למה זה ככה. פסיכולוג יגיד לך, זה מי שאדם, בסופו של דבר, האדם מעוצב לאור הריטואל שלו, ולא לאור זה, אוקיי? יבוא פילוסוף ויגיד לך, אני אסביר לך בדיוק גם למה. כי ברגע שאתה עוסק במגמות ובכיוונים, זה בדרך כלל דברים מאוד מורכבים, מאוד לכיוונים שני, כמו שנתתי את הדוגמה עם סדום מקודם, יש צדדים לכאן ויש צדדים לכאן, והאושר הזה וכדומה מכניס את האדם לאושר רוחני, זה, והוא לא עושה שום דבר. ואילו ברגע שאתה בא איתו בשפה, עשה ככה, עשה ככה וכדומה, משהו מתממש, תמיד, כלומר, שאלה את מי? את מי אתה שואל? אבל אתה צודק שהרב לא מסביר כאן לעומק למה באמת הפרטים הם אלה שיהיה את זה. הוא רק קובע עובדה היסטורית. תראה את הניסוח. לא, לא. הרב טוען היסטורי. הנבואה נכשלה, חזל הצליחו. זה לא גישה של חזל. אמת. נו, אז אתה אומר...
הם כביכול... תענו, אנחנו צריכים לנסות גישה אחרת.
אמת, אמת. והם ניסו גישה אחרת והצליחו, בדיוק. עוד פעם, אבל... כן, אבל... לא, נשמע מדבריך, כאילו אתה אומר, בטח שחזל החליטו שעדיף חזל. זה לא, כך זה נשמע מה שאמרת, אתה מבין?
כאילו, בכלל יצאו כאילו את הדברה,
נכון, 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 בדיוק. כן, אבל זה לא שחזל קראו נכון את המפה. כן, זה לא נוגע בדבר או מספח לעצמם, נכון. כן, אוקיי. אז לכן אומר הרב ככה, בואו נקרא את המשפטים האחרונים, וחכם עדיף מנביא מה שלא עשתה הנבואה בכלי מלחמתה, החוצבים להוות אש, לבאר מישראל עבודת אלילים, ולשרש אחרי עיקרי ההשפלות היותר גרועות של עושק וחמאס, של רצח וזימה, רדיפת שוחד ושלמוני. כלומר, הנבואה לא הצליחה, ואילו החכמים הצליחו. עשו חכמים בהרחבת התורה, בהעמדת תלמידים הרבה, ובשינון החוקים הפרטיים בתולדותיהם, הליכות עולם לא, אל תקרי הליכות אלא הלכות. כן.
תקופת הנבואה לא היה את כל ההלכות?
לא. באמת משמע, האם אתה זוכר, דיברנו את זה בפעם הקודמת, יש לנו, עכשיו אני אגיד לא יותר מרוכח, אבל זה. יש לנו חור של 1,000 שנים בערך, שאין לנו מושג מה היה פרצופה של התורה שבעל פה. ממתן תורה ועד, הרי התורה שבעל פה המתועדת שיש בידינו, היא רק מלפני 2,200 שנים, תחילה תקופת הזוגות וכדומה, כן? כלומר בערך במינוס 200, נניח. בסדר? זה התורה למניינם. אין לנו תורה מתועדת, יש לנו פה ושם תורה מתועדת. אם אתה מקבל שהספרים החיצוניים הם סוג מסוים של תיעוד התורה שבעל פה, אם אתה מקבל שמגילות ים המלח אולי זה סוג מסוים, אבל בגדול אין לנו בבית מדרש שלנו תיעוד של התורה שבעל פה. והדבר הזה בעצם גרם לחלל שבו כל אחד שיער מה היה באלף השנים האלה אחרת. אצל הרב, אני שוב, כל זה דיברנו פעם קודמת, איך אני אומר את זה בקיצור. הרמב״ם למשל מאוד הדגיש בכל כתביו שאיך שאנחנו לומדים תורה בקהיר שלפני 800 שנה, למדו תורה במכמס או בלחיש שלפני 3,500 שנה. כן? כלומר, אותו הדבר בדיוק מהרגע שניתנה תורה, היה רב חיים, היה חזון איש, היה זה כלומר ברמה העקרונית, כן? וכדומה כך למדו תורה. משנת הרב היא אחרת לגמרי. משנת הרב היא, ושוב, אם היינו חורגים מספר אורות, היינו מביאים לזה עוד פסקאות, אבל משנת הרב היא שבאלף השנים האלה, לפחות במאות שנים מתוך האלף האלה, הייתה תורה נבואית. כלומר, התורה שבעל פה הייתה נבואית, התורה שבעל פה, שמישהו היה בא נניח ושואל, האם מותר לשים שניצלים ישר על הפלטה בשבת? אז הנביא היה עונה לו, אם תשיב משבת רגליך, עשות חפציך ביום קודשי, קראת לשבת עונג, לקדוש השם מכובד, זאת המגמה של שבת, לאור זה תבחן, או לאור זה אני אבחן, אני אגיד לך מותר או אסור. לא במובן של הגדרת בישול ומחזקים בשל וגזרות רבנן ועוד כל מיני דברים כאלה, כן? כלומר, במשנת הרב מתואר בכמה, בהרבה מקומות הפורמט, ההופעה של תורה שבעל פה הייתה הופעת תורה שבעל פה נבואית. והיא הייתה אחרת לגמרי. היא הייתה אחרת לגמרי, לא מבחינת השורה התחתונה שלה, אלא מבחינת באיזה שיח היא דיברה. כן? אלא כשמישהו שאל, הנביא מותר לעשות את זה או לא מותר לעשות את זה, אז הנביא שאל את עצמו לא מה כתוב ברמב"ם או מה שולחן ערוך, אלא הנביא, או השפה הנבואית, או שהנביא החזיר את הדלן עצמו, אמר, תסתכל לעצמך בעיניים, זה מוסרי או זה לא מוסרי? וזו שפה אחרת של ההלכה. כן.
אבל מה שאתה אומר, משמע, כאילו לא היה חז"ל בתקופת הנביאים.
נכון, בתקופה מסוימת היה, לכן מדייק הרב. רגע, דקה. משה קיבל תורה מסיני, ומסרה ליהושע, יהושע לזקנים, זקנים לנביאים, נביאים, כלומר, הטענה של הרב שהמשנה הזאת, יש לה הרבה הוכחות, אבל אני אומר שהמשנה הזאת אפילו לעצמה לא רק מציינת את העובדה הטכנית שישעיהו ירמיה, הרמב"ם הרי טוען, נכון שהתורה נמסרה לנביאים, אבל בעזרת איזה כלים הנביאים למדו את התורה? הנביאים למדו את התורה באותם כלים שגם לא נביאים למדו את התורה, כן? לעומת זאת, הרב קוק באמת טוען, הנה חינמי, הייתה תקופה של מאות שנים, אני לא... אי אפשר לתחם אותה, לתחום אותה. הייתה תקופה של מאות שנים שבהם הנביאים למדו תורה בשפה נבואית, נכון?
אבל היה חז"ל באותה תקופה.
אני לא יודע, אנחנו לא יודעים.
לא, כתובה שזה הדבר היחיד ששרד,
והנביאים
לא
שרד. לא, לא, הרב איתן, לא, בסופו של דבר, יש פסקה מאוד יפה של הרב קוק, נגנזה הנשמה במשנה. כלומר, הבום הגדול שפרץ, עם תום הנבואה בתחילת תורה שבעל פה, בעצם עד, אם אני מחפש דמות, מי היה התפר? עזרא. עזרא היה אחרון הנביאים, אתם יודעים שחזל מזהים אותו כמלאכי, ועזרא היה ראשון מאנשי כנסת הגדולה, הוא ייסד את אנשי כנסת הגדולה. כלומר, עזרא היה דמות התפר, לפי משנתו של הרב קוק, שבה הסתיימה תקופת השתלשלות התורה בשפה נבואית, והתחילה מיומנות אחרת שעכשיו אנחנו קוראים אותה, בסדר? שעכשיו מחמתים וכדומה. כן,
אפשר להגיד שהנבואה שהחכם עדיף לנביא רק במובן של גלות?
זהו, זה הפסקה הבאה, זה עוד לא ראינו. בינתיים זה לא כתוב, בינתיים זה לא כתוב. כן,
מה עשו עם החלק ההלכתי של התורה? משה הביא לנו שני חלקים.
אז החלק של ההלכתי של התורה, אני יכול להגיד או שהוא היה על אש נמוכה, אני כן, אנחנו לא יודעים. בוא, התשובה הראשונה היא, קודם כל, אני לא יודע. גם הרב קוק לא יודע. כן, כלומר, אנחנו לא יודעים איך נראו בכלל, זה אחת השאלות. הרי, אתה יודע כבר אחד ההיסטוריונים אמר, שהבעיה המרכזית היא שההיסטוריה היא ההיסטוריה של המנצחים. זאת אומרת, אני לא יודע בכלל, הספרים שיש לנו הם ספרי הנביאים. אז אנחנו יכולים ללמוד על התקופה הזאת רק מהנביאים. אין לנו ספרי חז"ל של אותה תקופה. אתה מבין? אנחנו לא יודעים כלום. אני אתן לך דוגמה כדי שתבין. פעם, אני אספר לך סיפור. כשהתחילה הטלוויזיה הישראלית, כמובן הייתה בשחור לבן, פרה-היסטוריה. הייתה תוכנית שנקראה טנדו. טנדו, עיתונאי צעיר בשם ירון לונדון, היה יושב עם מישהו... בחדר ומראיין אותו ומדברים על משהו, וזה בעצם בקיצור זה היה רדיו טלוויזיוני, כן? כלומר ככה הם יושבים. אבל אנחנו בתור ילדים, אני הייתי עכשיו בגיל תיכון אפילו פחות, בתור ילדים היינו יושבים ומרותקים לעובדה שיש כזה דבר. אצל השכנים כמובן לנו לא היה. אוקיי, אני לא זוכר מה תוכניות טנדו, שום דבר חוץ ממש פעם אחת הוא ראיין את משה דוד הר, שהוא היה פרופסור מאוד מאוד ידוע לבית שני. וירון לונדון שאל אותו שאלות, לימים זה שאלות כאלה מאוד ירון לונדוניות. תגיד, מה אתה חולם למצוא באיזה חפירה? מה? או זה בגניזה? תגיד את הממצא שאתה הכי 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 חולם עליו. אז הוא אמר, תשובה מאוד מעניינת. הוא אמר, אני חולם למצוא דף אחד צדוקי. דף אחד צדוקי. כי כל מה שאנחנו יודעים על הצדוקים זה בעצם מהפרושים, מהצדוקים לא נשאר כלום. אתה מבין? כלומר, אנחנו קוראים, או למשל, אתה יודע שאין לנו עמוד אחד בית שמי. אין לנו כלום מבית שמי. כל מה שיש לנו מבית שמי זה, מה שבית הלל אומרים שזה בית שמי. אתה מבין מה אני מכוון? כלומר, אז אותו דבר כאן, אתה שואל אותי, איפה היו החכמים בתקופת התנך? תשובה, לא יודע. מה היו היחסים בין חכם לנביא? תשובה, לא יודע. אבל מה שאני כן יודע הוא שלפחות, ככה הרב קוק קורא את זה, הנבואה הייתה משלה בחיפה, והחוכמה הייתה מאוד מאוד בצד. כן? הייתה מאוד מאוד בצד. אוקיי? עכשיו אנחנו מגיעים לטרגדיה. במשך הזמן הרב, נתגבר עסק החכמים על עסק הנביאים, והנבואה נסתלקה. כלומר, כשאנחנו באים היום לתלמוד תורה, לפסיקת הלכה, אפילו לתודעה הדתית של אדם, אדם שואל את עצמו כאשר הוא הולך לתפילה, האם יצאתי ידי חובת הלכות תפילה? זכרתי להגיד יעלה ויבוא או לא? אמרתי משיב אורם הרגש, התפללתי פסוקת דזמרה, וכדומה וכדומה. והנבואה נעלמה. היא נעלמה מהשיח, היא נעלמה מבית המדרש, היא נעלמה וכדומה. אתם יושבים בית מדרש. האם אתם אומרים סברות נבואיות? האם בכלל הנבואה משפיעה על עולם הפסיקה ועולם? היא נעלמה. אומר הרב, אוקיי. אבל עכשיו המחיר. ארכו הימים והכללים החלו להתרופף, נבלעו בהפרטים ולא יראו החוצה. בסופו של דבר, אם אני שואל איך מתגלית היום התורה, התורה היום מתגלית באוסף גדול של פרטים הלכתיים שהחכמים הצליחו לנסח והצליחו להתגבר עם זה על כלומר למלא את האתגרים, את מה שנדרש בהם. אלא שההצלחה הזאת יכולה להחזיק מעמד עד היום ולא יותר. ולמה? ולמה? כותב הרב, על כן באחרית הימים שצמיחת מהלך שיבת אור הנבואה תתחיל להופיע. כלומר הרב מזהה שאנשים מתחילים לבקש נבואה. אבל אל תתבלבלו. אל תתבלבלו, כי אני רואה פה עיניים ככה תמאות. מה, הרב היה כל כך עיוור? לא, אין הכוונה שאנשים רוצים להיות נביאים. מסתום, יש גם שניים כאלה. לא זאת הנקודה. אלא הנקודה היא שהגיע הזמן שאנשים רוצים את שפת הנבואה. את שפת הנבואה. מה שהדור מבקש מדורו של הרב, אני חושב שאנחנו בוודאי שכאן, אנחנו רוצים לדעת על מה, לאן, מה ההזמנה שיש בהלכה הזאת, מה ההזדמנות שיש בכיוון הזה, לאן הדברים הולכים, מבקשים את הרעיון ואת הרוח ואת הרגש ואת היופי וכדומה של עולם ההלכה. וזה לא נמצא. זה לא נמצא, כי החלק הזה נעלם, והרב כדרכו תולה בזה בעיקר, הרב תולה בעיקר בזה את הבעיטה בתורה, את הבעיטה בהלכה. שימו לב, אז מה שיקרה, אשפוך את רוחי על כל בשר, אז שנאת הפרטים תתגבר, חוכמת סופרים תסרח, ואנג'י הגבול, אלו תלמידי חכמים שמסימים גבול לדבריהם, ילכו מעיר לעיר ולא יכוננו. כלומר, אנחנו עכשיו מגובים את המחיר של כל התהליך הזה. כי מצד אחד הוא הצליח, ומצד שני ההצלחה שלו היא הסיבה לכישלונו. היא הסיבה לכך שזה לא פועל יותר. והפתרון יימצא, איפה? עד אשר לא כפרי בוסר, כי אם כביקורים מלאים טל וחיים יצאו הניצוצות של התחלת אור הנבואה מנרתיקם. כלומר, הרב אומר שמה שהוא צופה, מה שהוא מייחל לו ומה שצריך לעשות, זה להשיב את השפה הנבואית למקומה, מצד אחד, ומצד שני, וזאת תכיר בכללה את גודל פעולת החוכמה. כלומר, מהצד השני, הנבואה לא תהיה היחידה המושלת בחיפה, כי הנבואה למדה על בשרה את אי יכולתה לשאת את המסע הגדול הזה לבדה, ולכן, ובענוות צדק תקרא חכם עדיף מנביא, חסד ואמת נפגשו, צדק ושלום נשקו, אמת מארץ תצמח, בצדק משמיים נשקף, גם השם ייתן הטוב וארצנו תיתן יבולה, ונשמתו של משה תשוב להופיע בעולם. כלומר, חזונו של הרב קוק הוא ששתי השפות יחיו מחדש, יקומו מחדש, יתאחדו מחדש. הנבואה מצד אחד תכיר כל אלה שמבקשים את המגמות ואת הכיוונים ואת העולם ואת הרוחניות ואת כל זה, יכירו בענוות צדק בכך שבלי חוכמה, פרטים, שולחן ערוך, הלכה, בבא בתרא, שום דבר לא הולך. ומצד שני, כמובן, שפת ההלכה תדע שהיא עצמה לבדה חסרה, שהיא עצמה לא מסוגלת לשאת את הנשא על כתפיה, גם כן לא מסוגלת. ובסופו של דבר, אם היא תתבצר בעמדה הראייתית של הפרטים האלה, אז היא, הכל יקרוס, כולם יבטו. וזה חלומו של הרב קוק. עכשיו, מי ששאל פה על הציר גלות גאולה, אתה רואה שזה בוודאי על הציר גלות גאולה. כלומר, היכולת לחיות בעולם של פרטים, ולחיות את כל העולם היהודי על עולם של פרטים, מבוססת, סליחה, לפי משנת הרב קוק, על על עולם של גלות. במקום שבו חוזרת הבקשה, אור הנבואה מתחיל להופיע וכדומה, ההלכה לא תחזיק מעמד אם לא ישוב לה האור, המגמה, המטרה, הרוח, הרעיון, הפנימיות וכדומה. אתה רצית משהו? כן. אני חושב שהרב היה רואה בזה, אני חושב שכן, אני חושב שהרב היה אומר, תראה, הכיוון החסידי, הכיוון הרעיוני, הכיוון הפנימי. לרב כנראה היו יחסים מאוד מורכבים עם החסידות כתנועה. זאת אומרת, צריך להבין שהחסידות כרעיון מאוד מאוד דיברה אליו. מאוד מאוד דיברה אליו. אבל החסידות כתנועה, בעיקר בתקופתו של הרב קוק, הייתה במשבר מאוד עמוק. הייתה במשבר עמוק מאוד. זה נורא תלוי גם מי נפגש עם איזה חלקים בחסידות. יש בחסידות דברים מדהימים, עצומים וכדומה, ויש בחסידות דברים נוראיים של ניצול, של עדנות, של שליטה על קהל החסידים, של כספים, של חצרות. תראה מה קורה כשרבי נפטר, כן? כן, תראה מה קורה עם המריבות הענקיות והמכוערות בין היורשים, על חצרות, על ירושות, על בתים, על כסף, על זה. יש צדדים לכאן ולכאן. ונראה, אני אומר משהו לא מבוסס. שהחסידות הקסימה את הרב קוק מבחינת חלקי בתוכה, מאוד מאוד דחתה, ולכן הרב קוק בגדול לא כותב הרבה על החסידות. באמת תופעה מעניינת. הרב קוק לא כותב הרבה על החסידות, אבל אני חושב שהוא היה מסכים איתך במה שאמרת עכשיו. כן, אני חושב שהוא היה מסכים איתך והיה אומר, תראה, באמת, אתה רואה שאפילו אתה רואה אני לא מדבר רק על החילונים, לאנשים הדתיים, אתה רואה ש בסופו של דבר רבים מהם מחפשים משהו הרבה מעבר להלכה. וכל אחד מוצא את זה בדרכים שלו, בין באומנות, בין בנסיעה לאומן, בין בנסיעה לאומן כשם קוד, בין בניו אייג'יות המתפתחת, בין כל מיני תהליכים שכאלה, שאנשים נאמני הלכה, שומרי הלכה, מדייקי בפרטי הלכה, אבל שהם חיים בתחושה שצריך להחזיר את אור הנבואה, את אור המגמה וכדומה. כמובן שזה תהליכים לא פשוטים, כי שוב, השפה הנבואית והשפה ההלכתית הם לא, אצל משה רבנו הם עלו בקנה אחד, אצל רבים מאיתנו הם לא עולים בקנה אחד, כי השפה ההלכתית היא מגבילה, היא קושרת, היא ככה בולמת, ואילו השפה הנבואית היא פורצת, היא הולכת אל האין סוף, אלה שתי שפות שיש התנגדות ביניהם, יש גם סתירה ביניהם לפעמים, כן? לא יוצא למשה רבנו, אבל בפרקטיקה. ולכן, אני אתן לך דוגמה, כן? באמת היה איזה דיון ככה מאוד, לא בטוח על הלכתי, נבואי וכדומה, סתם דיון על איזשהו מקרה בקצה, מקרה קצה, בסדר? לצורך העניין. יש פורום רבנים, מדי פעם גם דולף על עצם קיומו, שדנים שם בדיונים די מרחיקי לכת. אז היה דיון על מקרה שבו מישהו, ראש השנה היה ביום חמישי, ביום רביעי בצהריים הוא נעצר. על לא עוול בכפו, משטרה חשדה ברוך הדומה, והוא בעצם נכנס ראש השנה, כן, יום חמישי בערב, יום רביעי בלילה, והמשטרה אמרה שאפשר לשחרר אותו. אלא מהי? צריך שופט כדי לשחרר אותו. אי אפשר לשחרר אותו איזה, צריך שופט. והשאלה הייתה, האם מותר לשופט דתי, לחלל שבת, לחלל יום טוב, כדי לשחרר את האדם הזה ממקומו. עכשיו, אם אתה בודק בקהילות, אז בעצם היו שלוש עמדות, בגדול. עמדה אחת היא העמדה שבאה ואומרת, אי אפשר. זה לא פיקוח נפש. ובהחלט אדם צריך לפעמים למסור את המאמצו ואת נפשו וכדומה על כך שלא יחללו שבת במקומו ולא יחללו ראש השנה במקומו וכדומה, ולכן זה לא פיקוח נפש, כן? עמדת ביניים, הציג אותה הרב מדן למשל, שאמר זה פיקוח נפש, נראה אותך שורד שלושה ימים בזה, בכלל בגלל פיקוח נפש מותר. אבל עמדה שלישית באה ואמרה, עצם העובדה להשאיר בן אדם ולגזול את חירותו בבית מעצר, זה דבר שאי אפשר לעשות אותו בכלל, על פי בית התורה. וכמובן הוא מיד הותקף, איפה זה כתוב בהלכה שאסור? כן? איפה זה כתוב בהלכה שזה אסור? זאת אומרת, אתה רואה שזה שתי שפות. זה שתי שפות שלפעמים הם, כרב אנחנו נתקלים בזה הרבה, אם הזכרתי ראש שנה, יום כיפור. כן? הרי רוב האנשים שמתקשים לצום ביום כיפור, כל רב אומר להם, אם אתה צריך לבחור בין ללכת בבית הכנסת, להתפלל בכוונה וכדומה וכדומה, ובין לשכב במיטה עם הסגן דולק ולשמור על הצום, איזה אפשרות תבחור? תבחר? השנייה. זה דאורייתא, זה קראת אפילו, כן? זאת אומרת, זה, וזה תפילה, וזה זה בונוס. כן? אני לא בטוח שהשפה הנבואית הייתה מדברת בשפה הזאת. אתה מבין? עכשיו, השפה הנבואית היא לא אנטי-תורה, שלא היו יבנות, אבל זה אלה משפות שנמצאות במפגש לא פשוט ביניהם. לכן אתה צודק שבאמת יש התעוררות מאוד גדולה. זה הראיה של הרב, זה הטיעון של הרב. יש התעוררות שמבקשת מתוך עולם התורה ומתוך עולם, אז זה עוד משהו אחר, משהו יותר גבוה. אלא שהשפות האלה, הם יצטרכו ללמוד להסתדר אחת עם השנייה.
אחרי 2008 הזאת.
זה מאוד קשה, בדיוק, זה ייקח שנים, בדיוק, כן.
איך הם יכולו להתפדר אחד עם השנייה?
למשל, אני לא יודע לענות לך קודם כל. אני באמת לא יודע לענות לך איך בסופו של דבר הם יסתדרו אחת עם השנייה. אני חושב שהם לא יודע, בוא נאמר ככה, שבהחלט, הרב אומר, קודם כל הנבואה צריכה להכיר, שעם כל הכבוד לרוח הכללית וכדומה וכדומה, ההלכה היא צליחה, ולא היא. כן? אז לכן, חכם עדיף מלוי, אל תשכח את הכותרת. כלומר, זכות הבחורה ניתנת להלכה, כן, במשנת הרב קוק, אפילו שהוא חולם על נבואה וכל זה, אז יש פה הכרעה, זכות הבחורה. עכשיו, כאשר בתוך ההלכה אתה יכול לקרוא את זה בשפה משפטית או בשפה נבואית, אז ודאי שהשפה הנבואית תשפיע. אני חושב שזה המודל שהרב קוק היה אומר. בסדר? כן.
השפה הנבואית השפעה
להפסיקת הלכה? אז אני אמרתי, אם השפה הנבואית והשפה הלכתית מצוות חזיתית האחת נגד השנייה, חכם עדיף מנביא. התשובה היא לא. אבל צריך לזכור שגם בתוך עולם ההלכה עצמו, פעמים רבות, יש קשת של פסיקות הלכתיות לגיטימיות בתוך עולם ההלכה. האם השיקול הנבואי לבחור בזה או לא זה ישפיע? התשובה היא כן. אני חושב שזה התשובה שאמרת, אני חושב שזה המודל שרב קוק היה מקבל, ואני לא בטוח שזה לא קורה. אני לא בטוח שזה לא קורה, שוב, בתחומים מסוימים. ניקח, למשל, כל מיני דברים שאנחנו עושים בגלל חשיבות ההתיישבות בארץ ישראל. כן? כלומר, אנחנו בוחרים בתוך עולם ההלכה את הנינח, היתר מחירה. בסדר? אז היתר מחירה בעצם בחר בתוך עולם ההלכה, מה לעשות בשמיטה, את מה שמאוד מתאים למקום שבו ארץ ישראל תופסת אצלנו. אתה מבין? אני חושב שזה המודל שהרב קוק היה מדבר עליו. כן.
הוא דיבר על התפיסה היום של חיפוש של ההלכה, של
ש... אני לא יודע, אני לא יודע לענות לך. זה שאלות גדולות עליי. זה שאלות... צריך לשאול את הרב שגר, אתה מבין? כלומר, אני לא יודע לענות לך, אבל במידה מסוימת הייתי אומר לניו אייג' זה בטח יותר קשור. אתה מבין? כלומר, אנחנו כבר... רב עמיטל זכר צדיק לברכה היה אומר שפעם דור היה מתחלף כל דור, היום דור מתחלף כל שנתיים. הפוסט-מודרניזם זה כבר פסה, כן, וכדומה. אנחנו, זאת אומרת, הזרם הרוח, אנחנו הרבה פעמים מזהים את ה-New Age עם הפוסט-מודרניזם, אבל זה לא אותו דבר. כן? ה-New Age הוא, אני חושב, מאוד מתאים למהלכים האלה. לגבי פוסט-מודרניזם אני פחות, זאת אומרת, אני יודע מה זה הלכה, אני יודע מה זה נבואה, ואני יודע מה זה פוסט-מודרניזם, אבל איך אני קושר את שלושת הדברים האלה, אני לא מספיק את זה. לא יכול לענות לך. אני מניח שיש קשר, זאת אומרת, אבל אני לא יודע. כן.
זה ברור שהדיאגנוזה של הרב קוק הייתה נכונה, כלומר, הוא טען שההצלחה בבית ראשון,
הכישלון.
ההצלחה בבית שני הייתה בגלל ההבדל בין נבואה לבין הלכה, אבל ההתמודדות בבית שני, וההתמודדות בבית שני היו התמודדויות שונות. כאן זה עבודה זרה, כאן זה הפילוסופיה היוונית.
אני לא יודע לענות לך. אני לא יודע. טוב, זה באמת דו-שיח שצריך לנהל לי ברב קוק. יכול להיות שזו שאלה שאתה צריך לשאול אותו. אני לא יודע לענות לך, אבל אני חושב שהאנליזה הזאת בגדול היא נכונה, לא בגלל המבחן ההיסטורי שאתה עכשיו מעלה, אלא אני חושב שאנחנו רואים אותה בכל תחום. אני חושב שאנחנו רואים אותה בכל תחום. זאת אומרת, בסופו של דבר, אנחנו רואים שהרבה פעמים באים אנשים עם רצונות טובים ועם כוונות טובות ומגמות וכדומה, ואומרים אנחנו לא נלך בתלם המסגרתי של רגולציה וכדומה, אלא אנחנו נהיה אנרכיסטים, נשבור את המסגרות ונקשור וכדומה. ובסופו של דבר, הדוגמה שנתתי בפעם הקודמת, קיבוץ, אני מאוד אוהב לתת אותה, כן? זאת אומרת, הקיבוץ באמת הוקם ברוח נבואית, אבל בסופו של דבר כל הקיבוצים הגיעו לתקנון. כל הקיבוצים, תקנון כזה, תקנון אחר, אבל בגדול כל הקיבוצים הגיעו לשפה הלכתית. כן? ולמרות שזה נראה מאוד פרדוקסלי ואפילו מאוד מתסכל, כי אתה, ודאי שהכללים הם הרבה יותר גדולים מהפרטים, אבל זאת... לכן אני לא כל כך מוטרד מזה, אם זה הניתוח הנכון של בית ראשון, בית שני, אבל הטיעון הזה הוא טיעון שאני חושב שרב קוק מאוד צודק. טוב, יש כל.
אה, אני אומר את זה.